טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו קצת את סוגיית המלחמה, או יותר נכון הקדמנו קצת הקדמות. דיברנו על המושג משיח, על כל מיני צדדים וזוויות שלו. אם נזכיר רק כמה מושגים ולא נפתח אותם, דיברנו על 2000 שנות משיח, דיברנו על ימות משיח, דיברנו על עקבתא דמשיחא, דיברנו על חבלי משיח, דיברנו על רגלי משיח, דיברנו על כוח משיח, אורו של משיח, היכלו של משיח. שכחתי משהו? המלך המשיח. טוב, אז הגדרנו פעם קודמת את המושגים. כל זה רק כדי להבין את החלק הראשון במשפט הראשון. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. כלומר, זה לא אומר שמחר בבוקר המשיח מגיע, אלא אותו כוח, אם רק נחזור להגדרה של התכונה הזאת, אותה תכונה, אותו כישרון, שהוא כישרון המשיחיות, דהיינו כישרון ההספגה וההפנמה של אותם ערכים שהם תורה בתוך החיים, בתוך המציאות, מבחינת משיח שמשוח בשמן, שאמור להספיג את אותה התורה שהיא התשובה לאלפיים תוהו, כל מה שדיברנו פה שבוע שעבר. אז כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר הכוח הזה. כלומר, כשיש מלחמה, תכף אני אפתח את המשפט הזה, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר את התכונה, הכוח, הכישרון, הפוטנציאל, לגלות את אותם ערכים אלוהים, שהם כמידע או כאינפורמציה או כרעיון או כאידאה, מבחינת תורה, אלפיים תורה, בתוך מציאות החיים הממשית, לספוג אותם, להפנים אותם, לחלחל אותם, בחינת משיח שמשוח בשמן, עד שבסוף באמת יהיה חיבור בין האידיאלים לבין המציאות, ואז בעצם נזכה באמת לגאולה שלמה. טוב, אז זה פחות או יותר, יותר פחות מאשר יותר, לפחות מה זה כוח משיח בהקשר הזה. עכשיו, למה כשיש מלחמה גדולה בעולם? כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זה מפתיע. כלומר, אנחנו היינו בטוחים, לכאורה, שמלחמה זה, זאת מציאות מחריבה. זאת מציאות הורסת. כאן אומר הרב, שמלחמה היא לא רק מציאות הורסת, אלא היא מציאות בונה. דיינו, כלפי חוץ היא הורסת, אבל כלפי פנים היא בונה. כלומר, כל מי שראה באופן טכני מקום שהוא אחרי מלחמה, אז הוא ראה באמת חורבן. הוא ראה הרס. הוא ראה הרס של הרבה דברים. הרס של אנשים, הרס של בתים, הרס של תרבויות וכו'. אבל כאן הרב אומר הפוך, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. למה? אז אנחנו ננסה קצת לפתוח את הסוגיה גם מהפסקה הזאת וגם מפסקה ו' שמשלימה את הפסקה הזאת בדף שלנו. רק אולי לפני כן איזושהי הקדמה. הגמרא מסכת מגילה דף י"ז אומרת, מבררת, מהו הסדר של הברכות בתפילת 18? שכידוע, את תפילת 18 כתבו נביאים עם אנשי כנסת הגדולה. כך אומרת הגמרא, אנשי כנסת הגדולה ובתוכם נביאים. כלומר, הברכות של תפילת 18 והמבנה של הברכות בתפילת 18 זה לא דבר מקרי, זה לא דבר מזדמן, אלא מדובר על ברכות שהן ברכות שתקנו אותם חכמי ישראל ובתוכם נביאי ישראל, שבתוך הנוסח ובוודאי של כל ברכה, ובוודאי המבנה של כל ברכה, הכניסו שם, הייתי אומר, יסודות אמוניים משמעותיים ביותר. אז שם הגמרא דנה באחד השלבים בסוגיה, מה באמת המבנה? למה כל ברכה ממוקמת במקום שהיא ממוקמת? אז שואלת הגמרא, למה ברכת גאולה נתקנה בשביעית? אומרת הגמרא, כי בשביעית בן דוד בא. שואלת הגמרא, והרי לא נכון? איני. והרי חזל אמרו במקום אחר, שמלחמות בשביעית, במוצאי שביעית בן דוד בא. אם כן זה לא נכון לתקן ברכת גאולה כברכה שביעית, בתפילת 18, הרי לכאורה תהיה מלחמה בשביעית. אם כן זה ההפך מגאולה. ובמוצאי שביעית בן דוד בא. אומרת הגמרא, מלחמה נמי התחלת דגאולי. אחד הביטויים, או אחד המקומות לביטוי התחלת דגאולה זה פה בגמרא. יש כמה מקומות, עקבתא דמשיחא או התחלתא דגאולי, אחד המקורות לזה זה פה. מלחמה נמי התחלתא דגאולי. כלומר, אף על פי שמלחמה כלפי חוץ היא נראית חורבן וערב, כמו שאמרנו, היא באמת התחלת גאולה. והשאלה באמת למה? אולי רק עוד משפט אחד, למה באמת ברכת גאולה נתקנה בשביעית? ידוע, יש הרבה דברים מה לומר, אבל משפט אחד קצר כרגע. ידוע מה שהמהר"ל אומר, שהעולם הזה הוא בחינת שש, דהיינו עולם הטבע, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. החדר הזה הוא שש, הוא קובייה. שבע זאת הנקודה הפנימית שבקובייה, זה הנקודה האלוהית שבתוך הטבע. שמונה כידוע, נקודה אלוהית מעל הטבע. סוגריים חצי דקה. זה אולי אחד מהפשטים במה שכתוב, שבע יפול צדיק וקם. מה שבע? מה כמה? למה שבע דווקא? למה לא שש? למה לא שמונה? מה זה שבע? אלא מישהו במדרגת שש, מי שחי בעולם הטבע, במבט של עולם טבעי, כלומר אין אלוהי בתוך המציאות הטבעית, הוא חי בעולם של ארבע רוחות שמיים למעלה ולמטה, אז אפשר לומר שש יפול רשע. לא יקום. מי שחי למעלה מהטבע, כלומר מי שחי בדמיונות ובהזיות, שכביכול יכול להתנתק מהמציאות הטבעית ולחיות באיזושהי בועה רוחנית, טוב, חוץ מזה שהוא צריך טיפול נפשי דחוף, אבל לפחות בהזייתו וכו', אז הייתי אומר, שמונה לא ייפול מלאך. מי שחי מחוץ לטבע הוא מלאך. אבל העולם הזה הוא לא עולם חד ושלום של רשעים ולא עולם של מלאכים, אלא הוא עולם של, אמור להיות עולם של צדיקים. דהיינו, שבע ייפול צדיק וקם. דהיינו, מי ששייך להבנה שהעולם שלנו כלפי חוץ, עולם הטבע הוא שש. אבל בגרעיניותו הפנימית ובמטרתו הסופית, הוא הנקודה האלוהית שבתוך השש הזה, הנקודה השביעית, אז מכוח השש הוא ייפול. מכוח הגרעין הפנימי שהוא השבע, הוא יקום. אז שבע ייפול צדיק מצד השש, וקם מצד השבע. כלומר, מישהו שייך למבט של שבע על החיים, אז הוא יודע שהעולם שלנו לא מורכב מאלוהי וטבעי, הטבעי יכול להפיל, האלוהי צריך להקים. אז הצדיק הוא לא אחד שלא נופל, הצדיק הוא אחד שיודע לקום כשהוא נופל. לא רק בפרט, גם בכלל. לכן, למה ברכת גאולה נתקנה בשביעית? כי ברכת גאולה היא לא לברוח מהמציאות הטבעית של העולם שלנו, אלא לגלות את הנקודה האלוהית, את הגרעין הפנימי שנמצא בעומק העולם הטבעי. לכן גאולה נתקנה דווקא בברכה השביעית, שהיא בחינת שבע. אומנם אומרת הגמרא, הרי כתוב מלחמות בשביעית, במוצאי שביעית בן דוד בא, עונה הגמרא, מלחמה נמי התחלת את הגאולה. אם כן, אנחנו צריכים לברר איך מלחמה היא בעצם הגרעין האלוהי הפנימי שנמצא בתוך המציאות הטבעית המסובכת. הרי לכאורה נראה להפך, נראה שהמלחמה היא באמת ארס וחורבן, כך נראה כלפי חוץ. אז בואו נתחיל. אז קודם כל המקור של הרב זה, אחד המקורות זה הגמרא, וכולי, יש מקורות אחרים במדרשים, טוב, דברים ארוכים. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מה בדיוק מתעורר? אומר הרב, את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. הרב כתב כדו את הדברים בזמן מלחמת העולם הראשונה, שבכלל, הייתי אומר, לא הייתי אומר שמדינת ישראל לא הייתה באופק, אבל לא ראו את הקשר הישיר בין מלחמת העולם הזו לבין הקמת המדינה. אמנם כבר התחילה הציונות, התחילו עליות וכדומה, בערך כנגיד 35-40 שנה אחרי התחלת העליות וכדומה. כלומר, התחיל כבר תהליך של ציונות, של חזרה לארץ ובניין הארץ, כמובן בערך כ-30 שנה, 30 שנה לפני הקמת המדינה. מה זה עת הזמיר הגיע? אז ידוע שבלשון הקודש, השורש בלשון הקודש יש לו משמעות והיפוכה. דהיינו, מצד אחד, למשל, דוגמה, מצד אחד לזמר זה לשיר, מצד שני לזמר את הענפים של העץ זה לכרות, זה לחתוך. נכון? כשאני אומר, אני מזמר את ענפי העץ. עכשיו, כל אחד מאיתנו יודע שאחד מהמנגנונים, אפשר לומר, להצמיח את העץ, הוא דווקא לזמר אותו. אני צריך לדעת איפה לחתוך אותו, איפה לכרות אותו, באיזה זמן, באיזה תקופה, צריך עם כלי מדויק לעשות את זה וכדומה, אבל ודאי שאף על פי שכלפי חוץ נראה שהזמירה של העץ היא חז ושלום, אם אפשר לומר, חותכת אותו, מונעת את צמיחתו וכדומה, מצד האמת היותר סמויה, יותר פנימית, דווקא כשאתה מזמר, אז אתה מאפשר לעץ לזמר. כלומר, דווקא הזמירה מאפשרת את הזמרה. מזכיר קצת למשל באותו הקשר את המילה נצח. כלומר, כדי להגיע אל הנצח, אל המוחלט, אל המושלם, אל הוודאות המוחלטת, אל הקבוע הטוטלי, אנחנו צריכים לנצח. אנחנו צריכים להתגבר על כוח מעכב. או למשל, כדי לחשוף את השורש, שורש, שין רשין, כדי לחשוף את השורש, אז הרבה פעמים צריך לשרש, להוציא דווקא את מה שיש באדמה שהוא כרגע לא צריך להיות שם. אז בלשון הקודש, השורשים הם מבטאים דבר והיפוכו. אז המלחמה היא כלפי חוץ, עוסקת בזמירה. דענו, העריצים, דעותיהם, תרבויותיהם, השקפותיהם, ולא משנה אם המשרד שותף במלחמה הזאת בפועל או לא, את הזמיר הגיע זמיר עריצים. כלומר, כשיש עמים שנלחמים זה בזה, בעצם נלחמות תרבויות. בעצם נלחמות, הייתי אומר, עמדות, רעיונות, ערכים, אידאות, על, אם אפשר לומר באופן גדול, כאן הרי מדבר על מלחמה גדולה, מדבר על מלחמת העולם הראשונה, שאפשר לומר, זה מקיף את כל העולם. ככל שהמלחמה, כמו שהרב אומר בהמשך, ככל שהמלחמה יותר גדולה בכמותה, כך האיכות של מה שיבנה ממנה הוא כנראה הרבה יותר משמעותי. מלחמה קטנה זה מראה על פוטנציאל קטן, מלחמה גדולה, פוטנציאל גדול. אז ככל שיש מלחמה גדולה יותר בעולם, ודאי אז מלחמת העולם הראשונה, אחריה כמובן השנייה וכו', והמלחמה היא לא חייבת להיות דווקא מלחמה צבאית, אז היא הייתה צבאית, היום זה כמובן אנחנו רואים שהמלחמה היא גם במנגנונים אחרים, פוליטיים, כלכליים, מחשביים, הייטקיים, לאו דווקא ברמה של המלחמה הפיזית וכו'. שנייה, אנחנו בתחילת הדרך, שנייה. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. דהיינו, הרב כותב במקום אחר, על הפסוק שאנחנו רואים בתפילה, אשר עיקה גויים רבים, והרג מלאכים עצומים. וכו'. אומר הרב, אם נדאג בפסוק נזהה, שאת הגויים צריך להקות. את המלאכים צריך להרוג. דהיינו אומר הרב, כשיש אויבים לעם ישראל בהיסטוריה, בין אם הם אויבים ישירים, נלחמים בנו מעשית או רעיונית, או עמים אחרים, שיכול להיות מאוד שהם לא אויבים שלנו באופן ישיר, אבל הם מסמלים איזושהי תרבות, איזושהי השקפה, איזושהי אידאה, שאידאה נכונה אולי להם, אבל לא נכונה לישראל, או הרבה פעמים גם לא נכונה להם, כי גוי אמיתי הוא שומר שם מצוב ננוח, עם כל המשמעויות של זה וכו'. אז כשיש גויים, עמים, המון, ומנהיגי ההמון, המלאכים, היום קוראים לזה ראשי ממשלות, נשיאים וכדומה, שהם נמצאים בעולם, כשהם אוחזים בדעות ובתרבויות, א', מקולקלות להם כגויים, ב', שיש להם השלכות כלפי התרבות הישראלית וכו', אומר הרב, תכף אני אקרא את המשפט הזה, הם יוצרים מסך של ברזל, זה לשון הרב, שמפריד בין השפע האלוהי לבין העולם שלנו. כלומר, כשיש תרבויות שמקיפות עמים ומנהיגיהם בעולם, שהם תרבויות כאלה שנוגדות את התרבות האמיתית של אומות העולם, על פי החלוקה של 70 עמים, ואת התרבות הישראלית באופן גלוי או סמוי, ישיר או עקיף, זה לא רק שיש איזה אויב שמאיים אלינו באיזשהו ירי של פצצת אטום, אלא אותו אויב יוצר מסך, איזה קו שחוצץ שמפריד את השפעת השפע האלוהי מעולם עליון לעולם שלנו. ראה נקרא את לישון הרב, דברים חשובים. קודם כל עולה תריעה בית. מקור חשוב, פעם צריך ללמוד אותו בצורה מסודרת, אולי נחבר אותו לסוגיה הזאת. עולה תריעה בית, עמוד פי 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 בית. אנחנו אומרים ככה בתפילה, שיקה בחורי מצרים, האדם עד בהמה, שלח אותות ומופתים בתוכי מצרים מפרוב כל עבדיו, שיקה גויים רבים, והרג מלאכים עצומים. לסיחון מלך האמורי, הוא לא מלך הבשן, דברים מאוד מאוד חשובים ויסודיים בסוגיית המלחמה. אני קורא רק את הקטע בעמוד פי בית, את הקטע הראשון, שיקה גויים רבים והרג מלאכים עצומים. למה צריך להקות את הגויים דהיינו, כשיש מלחמה, אז את ההמון, את האזרחים, הגויים, מספיק רק להקות, אבל את המנהיגים אי אפשר להסתפק בלהקות. צריך להרוג, צריך לקלוט אותם על העצים, אם צריך, כמו שהאמריקאים יודעים לעשות, עם כל מיני מנהיגי עמים וכדומה. אומר הרב, תראו איזה משפט קשה, כשהרוח החשוך, השורש הפורה של הזדון, הטומאה והרשעות, מתכנס אל תוך הלב של המונים גדולים, כלומר של ציבור גדול, כלומר רוח חשוכה, זדון, טומאה, רשעות, שורש שמצמיח, זדון, טומאה ורשעות, כל מילה פה היא מדויקת, אז כשיש מצב כזה במציאות, הרי הוא מחולל נוראות להפסיק את החדירה של אור הקדושה האלוהית והצילות של טהרת הנשמה האנושית, שהיא מביאה את העושר הנצחי שהוא יסוד תיקון העולם באמת. כלומר, זה, עצם המציאות של תרבויות שמייצרות רשעה, טומאה, זדון, אפילו שאותה רשעה וטומאה וזדון היא לא מתאימה למדרגתם של אומות העולם, קל וחומר השפעתם עלינו וכו', זה מחולל איזשהו סוג של הפסקה בין ההשפעה האלוהית שאמורה להופיע מעולם עליון על העולם שלנו. אני קורא עוד משפט אחד. וכל זמן שמספר גדול של אנשים, שזה הגויים, העמים, האזרחים קוראים להם היום, אחוזי הרוח ההואים, רוח השקר, הם מאוגדים ביחד בתור גוי בעל תרבות מיוחדת, שהיא בנויה על אותו היסוד של הזוהמה הרשתית של כניעה להכרחי החיים החומריים וכדומה, א' כלפי עצמה, מת כלפי ישראל, הרי הם נעשים קיר ברזל, הם ממש קיר, עצם שיש מציאות כזאת בעולם, זה נהפך להיות קיר ברזל, להפסיק את האורה העליונה, ולהחזיק על ידי זה את העולם במחשכים. כל כך רוצה להשפיע הערה, והערה הזאת חסומה מלהופיע, כי יש קיר ברזל של תומה, של רישות, של זדון, של הפקרות, אפילו במדרגת הגויים, שמפריע להופעת האורה הזאת. אומר הרב, ובשביל כך, יד השם יוצר ההורים היא נטויה, להקות את הגויים הרבים. כלומר, הייתי אומר את זה בצורה סימבולית רגע, כן? כשיש הרבה גויים, שהם אוחזים במשהו לא צריך להיות נחלתם, כשבע מצוות בני נוח, כבני נוח, כלומר לא שבע מצוות בני נוח, וכיחסם אל ישראל, אז כביכול כל אחד ואחד אוחז יד, אם אפשר לומר, לחברו, והם יוצרים איזה מחיצה של ברזל, איזה קיר של ברזל, שלא מאפשרת הופעת האור האלוהי בעולם. לכן מה צריך לעשות? להקות אותם. כלומר, לתת מכה ביניהם, כדי להפריד את הקיר הזה, כדי שיוכל האור האלוהי לחדור בין לבין. במשפטים אחרים הייתי אומר קצת יותר עמוקים ומדויקים ועקרוניים. איך צריך להגיב לתרבות של עמים, שהיא, אם אפשר לומר, יוצרת חציצה בהופעה האלוהית כלפי העולם וכלפי ישראל, ליצור איזה שהם, נקרא לזה מחיצות, בתוך האגד, השותפות, ההסכמה, הקונספציה שמאחדת את כולם. כלומר, הייתי אומר את זה בצורה אחרת, יותר פשוטה. צריך פשוט ליצור איזושהי מחלוקת בתוכם, כדי שלא יהיה קיר כזה, שהוא חוצץ באדם. אני אתן דוגמה מצוינת, לצערנו הרב. אז מה צריך לעשות עם הערבים בעזה? פשוט. צריך ליצור, אם הייתי אומר, לחץ ציבורי על הציבור העזתי, שיצרו להתווכח ביניהם, להתחיל קצת לפרק שם את האגד הזה, האם משתלם לעשות טרור או לא? משתלם בטרור או לא? ברגע שיהיה קושי בכל תחומי החיים, אז אותה חולה בבית חולים תצעק, ואותו אחד שרוצה לקנות קמח יכעס, ואותו אחד שרוצה לבנות בית לא יוכל לעשות את זה, וכדומה, ואז יתחיל ויכוח בתוכם, האם משתלם להתנהג ככה, לא משתלם להתנהג ככה. אותם מספיק רק להקות, ישר עיקה גויים רבים. ההקעה הזאת, אם אפשר לומר, היא ממוטטת את האגד, את הקבוצה, את ההסכמה החברתית וכו'. את האגד. אבל, ובשביל כך יד השם יוצר ההורים מנטויה, להקות את הגויים הרבים, אף על פי שאין אלה ההמונים כולם קלים ונאבדים. לא צריך לחלות אותם, לא צריך להרוג אותם. ורבים מהם ממשיכים את חייהם. גם אחרי שהוקעו הגויים בתור כוח מאוגד, אבל כבר נחלשה על ידי הקעה הזו, אותה החציצה, האהבה של הרוח המלא רשע, ביותו נשען על אגד חזק של גויים רבים. כלומר, הביחד, השותפות, החברתיות, הקהילתיות, היא יוצרת את מחיצת הברזל הזאת כלפי ההשפעה האלוהית. ולכן צריך לחצוץ את האגד הזה, ליצור איזה קרעים או איזושהי הפסקה בתוך הקשר החברתי הזה, על ידי שאתה מעורר אותם למחשבות שונות, האם דרכה משתלמת וכדומה. זה מספיק כלפי האזרחים, שעיקה גויים רבים. אבל כלפי המלאכים, כלפי המנהיגים, כלפי מה שהרב קורא כאן עמודי הרשעה, תכף נקרא. סליחה שאני אומר את זה בלשון ברורה מאוד, כלפי כל החוסנים למיניהם, והקדפים למיניהם, וכל הסגנון הזה. מה עושים איתם? אותם אי אפשר, להם אי אפשר להסתפק בהקאה. אותם צריך להרוג. את זה אפילו האמריקאים מבינים. ולא רק להרוג, אלא להרוג ולהראות אותם כבר עם ועולם בביזיונם. וכדומה. אמנם המלאכים, אלה האישים היחידים. אנחנו מעולם לא חושבים מי יבוא במקומם. אתה שומע, כבודו? היו? כבודו, אנחנו מעולם לא חושבים מי יבוא במקומם. אנחנו תפקידנו לסלק את הרשעים מן העולם. ובפרט את מנהיגי הרשע, את עמודי הרשע. כל החשבונות האלה מי יבוא, מעולם לא עזרו לנו וגם לא נכונים. יבוא אחריהם, אז גם אותם צריך להוריד. אין ברירה. כל החשבונות האלה זה מקור הטעות. מי יבוא במקומם? זה לא הנושא בכלל. ומי יודע מה יצמח? יצמחו איתו קוצים. כרגע מקסים את הדשא, כמו שאתה אומר בצדק. תראו איך רב מגדיר את אותם המנהיגים. אמנם המלאכים, שעיקה גויים רבים, והרג מלאכים עצומים. את המלאכים העצומים צריך להרוג, לא מספיק להקות. אמנם המלאכים, אלה האישים היחידים, כבירי כוח הרשע, עמודי הטומאה, ועוצרי המחשקים, מפיצי הזדון ומחזיקי העוול. הם הכספת של הרשע בהתגלמותו. הם הכספת, האוצר של הטומאה בהתגלמותה. וכו'. הם באישיותם הפרטית, הגאיונה, הגאוותנית, יכולים הם להשיב את גלגל העולם האחורנית. בעומק של קילומטרים מתחת לאדמה הם יכולים לנהל את העולם. הרשעתי והתמה שלהם. ולכן הם יכולים, אחרי שיקנו את הגויים, אם לא נהרוג אותם, הם יכולים להשיב את הגלגל אחורנית, שוב, אם אפשר לומר, ליצור את קיר הברזל הזה, את קיר הטומאה הזה. לכן יכולים הם להשיב את גלגל העולם אחורנית, ולהחשיך את הזוהר שהתחיל להיות בוקע בבית האפל של הטבל, על ידי ההקעה של הגויים הרבים, שהגשימו בתרבותם הכללית את תוכן הרשעות לכל תומותיה. על כן להם אין תקנה אלא הריגה, מחיית השם ועיבוד מן העולם. דברים פשוטים, ברורים, ישרים, מדויקים. כל החלטה שלא נסתובב בכבישים עוקפים, בסוף נגיע להחלטה הזאת, להכרה הזאת. זאת ההכרה האמיתית, זאת ההחלטה. לכן כשיש מלחמה גדולה בעולם, מה בעצם קורה? זמיר הריצים, דיינו אותה הריצות, אותה רשעות, אותה טומאה, אותה חומרנות, אותה גאווה, אותם השקפות עולם מקולקלות, אותם מידות מוסריות מקולקלות, אותו גוף תמה וכו', אותם כוחות חיים שהם בעצם חוצצים בעד ההופעה האלוהית בעולם, גם כלפי החברה הגויית בכלל, האנושית בכלל, וגם כלפי ישראל וכו'. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתחילים להתארגן מחדש כוחות החיים. אז כשיש גויים שנהרגו, זה לא רק אנשים שנהרגו ובניינים שנהרסו. יש כאן השקפת עולם. יש כאן תרבות, יש כאן שיטה, יש כאן צדדי חיים שלמים שעל פי ההנהגה האלוהית המדויקת, מתוך הבחירה החופשית של בני אדם, על פי ההנהגה האלוהית המדויקת של הכל צפוי, אף על פי שהרשות נתונה, לא הקדוש ברוך הוא מנהל, סליחה, לא המלאכים מנהלים את המלחמות, אלא הקדוש ברוך הוא מנהל את המלחמות, הוא בעל המלחמות, בעל המלחמות, זורע הצדקות וכו'. אז מתחיל להיווצר סדר תרבותי, ערכי, רוחני, מוסרי, מחשבתי, חדש בעולם. עכשיו, לא תמיד אנחנו רואים את התוצאות מיד. לפעמים רואים את זה אחרי עשרות שנים. לכן הרב משתמש אצלנו בדף שלנו, באורות המלחמה, הוא משתמש במילה מתבשם. כמו שאמרנו כמה פעמים. ההתבשמות הזאת, שרב חוזר עליה הרבה מאוד פעמים בכל מיני מקומות. מה זאת ההתבשמות? חזל אמרו בגמרא כידוע, אדם נכנס לחנות, קנה, יצא שונה מאשר נכנס. יצא לא כלעומת שנכנס. נכנס חסר ויצא מלא. יש לו כלי שקנה מהחנות בסקית. יפה מאוד. אבל אם הוא לא קנה, אז יצא כמו שנכנס, מה השתנה? יצא ריק, כמו שנכנס ריק. יש חנות אחת, שגם אם אדם לא קונה בכלום, הוא לא יוצא כמו שנכנס. חנות בסמים. לא קנית בסמים, יצאת מבוסם. אמנם זה מחזיק מעמד לכמה דקות או כמה שעות, אבל יש איזו השפעה. אומר הרב בהרבה מאוד מקומות, תהליך הגאולה, גם להבדיל כלפי עצמנו בחברה הישראלית וגם כלפי אויב, הוא תהליך של התבשמות. לפעמים נראה שלא קנינו כלום. לפעמים נראה שלא מתקדם כלום. לפעמים נראה אפילו שיש נסיגות. כלפי חוץ, מצד האמת, יש כאן התבשמות. הבושם ניכר, ברמה כזאת או ברמה אחרת, מעל לפני השטח, מתחת לפני השטח. אבל יש כאן תהליך של התבשמות. לכן אומר הרב, את הזמיר הגיע. איזה זמיר? הגיע הזמן לזמר. הגיע הזמן לשיר. למה הגיע הזמן לשיר? הכל יחסי כמובן. כי בדרך אל השיר, זמרנו איזה כמה רשעים. איזה כמה רשעויות. איזה כמה תומעות, איזה כמה גאוות, איזה כמה השקפות עולם מקולקלות. בין אם אנחנו הלוחמים, בין אם אומות העולם מלחמות בינם לבין עצמן. הרשעים נכחדים מן העולם, לא רק האנשים הרשעים, אלא התומעה, הזדון, העוול, הקלקול המוסרי, הקלקול הרעיוני, השקפות העולם, שאיפות החיים, גם ביחס לאומות העולם וגם ביחס לעם ישראל. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, בין אם נראה לך בין אם לא. יש כאן תהליך של התבשמות. וכל התור נשמע בארצנו, הרי כל המגמה של כל המלחמות העולמיות, בין אם אנחנו שותפים בפועל בין אם לא, במלחמה צבאית, פוליטית, כלכלית וכדומה, היא אור חדש, הציון תאיר. בעל מלחמות, זורע הצדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון נפלאות, אור חדש, הציון תאיר. כל המגמה של כל המלחמות בין העמים, היא גאולת ישראל, שהיא גאולת העולם. כדי להבין את זה קצת יותר טוב, בואו נקפוץ ברשותכם רגע לפסקה מספר 7. לפסקה ו', סליחה. 6. עמודה אמצעית למטה. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל. איך כל עם מוציא את התכונה שלו מהכוח אל הפועל, בין התכונה החיובית שצריכה לצאת אל הפועל, בין תכונות שליליות שנמצאות בתחתית, אם אפשר לומר, הנפש הלאומית שלו, שגם הם צריכות לצאת אל הפועל כדי להסתלק מן העולם. אז כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל, על ידי תנועותיהם הטבעיות. כלומר, המאורעות ההיסטוריים שכל עם עובר, חווה, טובות, המאורעות ההיסטוריים הטובים או הרעים, הגלויים או הסמויים, הטווח הקצר או הטווח הארוך, כל המאורעות האלה, כל תנועות החיים הטבעיות האלה, בעצם מוציאים מהכוח אל הפועל את התכונות של כל העמים. אז ההיסטוריה של העם הקנדי זה בעצם מוצא מהכוח אל הפועל של התכונה הקנדית. והשוויצרי כנ"ל, והמרוקאי והתימני כנ"ל. אומר הרב, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. גם בזה הרב עוסק במקומות אחרים, שכשעם יוצא למלחמה, זה אומר שבמודע או בצד מודע שלו הוא מרגיש, הוא חש, שיש איום על עצם קיומו, על הכוח המרכזי שמניע אותו. הרב אומר במקום אחר, אולי תכף נפתח גם את זה, שמתי עמים נעלמים מבמת ההיסטוריה? עמים נעלמים מבמת ההיסטוריה, במרכאות, אני אומר את זה, תכף נסביר, שאין חיילים לאותו עם להילחם על אותו ערך שבשבילו הוא חי, שהוא הערך שמבטא את האישיות שלו. דהיינו, ניתן דוגמה מתחום אחר לגמרי, להבדיל אלפי הבדלות. אנשי הקיבוץ ואנשי העיר. האם אנשי הקיבוץ ואנשי העיר עמדו על שפת הבריכה בין הקיבוץ לעיר ונלחמו מי ינצח? הקיבוץ או העיר? ואז ניצחו הקיבוצניקים, עולם הקיבוצים פורח. ניצחו העירוניים, עולם הקיבוצים, הקבוצות עובר להפרטה והעיר מנצחת. ככה זה עובד? לא. אלא שיש רעיון מסוים בעולם, והרעיון הזה יש לו עדיין משמעות, ביטוי וכו', יהיו את האנשים שיחזיקו ברעיון הזה ויהיו מוכנים להשקיע בשבילו. ברגע שהרעיון הזה מיצא את עצמו, ממילא לא יהיו כבר בני אדם שמוכנים להיאבק על הרעיון הזה, שמוכנים להתאמץ בשביל לבטא את הרעיון הזה. ואז ממילא אותו רעיון יתפורר לאט לאט מהמציאות עד שהוא ייעלם. אומר הרב בעין היה, תכף נקרא, כל עם יש לו איזה רעיון, יש לו איזה ערך. אז נכון שמלחמה בין עמים, הייתי אומר זאת ההתנגשות הישירה, אבל גם בלי מלחמה בין עמים, המלחמה יכולה להיות מלחמה קרה, קוראים לזה, מלחמה שקטה. דיינו, כשיש רעיון מסוים לעם מסוים, והרעיון הזה מיצה את עצמו, אז אותו עם כבר אין לו כוחות פנימיים, כוחות נפש פנימיים, להיאבק על אותו רעיון. ממילא כשהוא יצטרך לעמוד מול גורמים חיצוניים, בין אם זה מלחמה ישירה, צבאית, כלכלית, פוליטית וכדומה, או בין אם זה יהיה רעיון אחר שפתאום בא לעולם, הרעיון האחר הזה יתגבר עליו. הוא לא צריך לעשות כלום, פשוט הכוח הזה מצד עצמו. אני רוצה רגע לקרוא ברשותכם, כי זה דברים חשובים. אין היה ברכות ב'. ברכות ב'. מי שיכול להביא? אין היה. מה זה פה? ברכות ב'? יש, יש, יש. יש אורן. תודה. אין היה ברכות ב'. בספר החדש, בהוצאה החדשה, זה בעמוד 200. 90 293 פסקה שין למד ח. אני קורא כמה שורות. עמוד, עוד פעם, אין היה ברכות ב', עמוד 293 פסקה שין למד ח. שלח. פסקה שלך, פרק 9, פסקה שין למד ח. ברכות ב'. בהוצאה החדשה 293. בהוצאה הישנה 390 או 88, משהו כזה. מהותה של כל אומה, מהות של כל עם, תיגדר על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. המהות של כל עם זה לא הכוח הפוליטי שיש לה, ולא הכוח הכלכלי שלה, או המדעי שלה, או הטכנולוגי שלה, או הצבאי שלה וכו'. או המעמד בתקשורת שיש לה. אלא מהותה של כל אומה תוגדר על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. כל אומה יש לה איזה דעות, איזה קניינים רוחניים, מוסריים וכו', שבשביל לבטא אותם במציאות היא הופיעה בעולם. הקב"ה הוא ברא את אותה אומה. ובאשר ברוב, היות ובדרך כלל, הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות. היות ובדרך כלל, הדעות של בני אדם עוברים איזשהו תהליך של התפתחות והשתדרגות, אתה מסלק מה שכבר לא רלוונטי, אתה מגיע למסקנות חדשות וכו'. עד שלובשות במשך הזמן צורה חדשה, זה נוגע לסוגיה המרכזית של הפסקה פה, על כן תחול בכל אומה זקנה וביטול כוח, הפרדה וכיליון. כל אומה יש לה איזה סוף היסטורי, חוץ מעם ישראל. למה? כי כאשר יובדו סגולותיה הרוחניות, או יאבדו סגולותיה הרוחניות של אותה אומה, דעותיה ומסורותיה את ערכן לגמרי, כשאותם הדעות, אותם הרעיונות, אותם הערכים שאותה אומה באה להופיע בעולם, בשביל זה נבריאה, כשהם יאבדו כבר את ערכן כי הם מיצו את עצמן, אומה חיה 1,000 שנה, 400 שנה, 700 שנה. הרעיונות האלה הופיעו בעולם, מיצו את עצמם, נגמר. קומוניזם, היה איזה רעיון, נגמר הסיפור, זהו, אז רוסיה התמוטטה. וכדומה. כי כאשר יאבדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה את ערכן לגמרי, כשהתרבות שהיא אותה אומה באה לבטא בעולם, ובשבילה היא נבריאה, בשביל הופעת התרבות הזאת, כשהיא תמצא את עצמה, ממילא כבר אין מעמד פנימי לאומה. אין כוח פנימי שמכוחו היא חיה. כי הרי מה שהחיה אותה, זה לא הצבא החזק שיש לה, ולא הכסף שיש לה בבנק העולמי, או העמדה הפוליטית שלה באום, זה לא הנקודה. אלא הכוח שמעמיד באמת את האומה, זה הקיננים הפנימיים שלה. ברגע שהקיננים הפנימיים האלה מוצאו, ממילא אין כוח פנימי לאומה. ממילא, כשכבר אין מעמד פנימי לאומה, מה תהיה התוצאה? וכשיתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, כשיש איזה כוח מבחוץ שמתגבר עליה, כמו שאמרנו מקודם, זה לא חייב להיות דווקא במלחמה ישירה, במאבק חזיתי, אלא כשיש כוח מבחוץ שמתגבר עליה, הכוונה שיש איזה רעיון חדש שבא לעולם, רעיון העיר בא אל מול רעיון הקיבוץ, אז הוא לא צריך להילחם בבריכה הסייף אחד נגד השני, אלא רעיון העיר הוא תופס מקום מרכזי, כי אולי רעיון הקיבוץ באיזושהי מידה לפחות, כן, אני אומר זה בזהירות רבה, באיזושהי מידה מיצא את עצמו בצורה שלו, כפי שהוא היה. וכשיתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה אותה אומה. אותה אומה. למה? לא כי הפוליטיקאים שלה חלשים, או הצבא שלה לא מספיק מיומן, אלא באשר חסר לה המעוז, מקור העוז, באשר חסר לה המעוז של החיבה הפנימית לעמוד בצביונה. אין לה את מקור הכוח הפנימי, שיוכל להעמיד אותה לרגליים וממילא להוציא חיילים שילחמו על הרעיון הזה. ואז יבוא רעיון חדש, או שהוא ילחם בצורה ישירה מול הרעיון הישן, או שעצם הרעיון החדש פשוט יפורר לאט לאט את הרעיון, את הרעיון הישן. פשוט. אז מה בעצם מלחמה עושה? בין אם היא ישירה, בין אם היא עקיפה, בין אם היא גלויה, בין אם היא סמויה. מלחמה זה בעצם ביטוי להעמקה של הכוח של כל עם. וכשיש מנצח במלחמה ומפסיד במלחמה, או מנצחים ומפסידים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יוצר איזשהו פסיפס, נקרא לו ערכי, מוסרי, תרבותי, רוחני, אלוהי, חדש, על במת היסטוריית העמים. אני חוזר לבב. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. בלי מלחמה. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. כשיש עם שמוכן להילחם, זה אומר שיש לו את המעוז הפנימי. יש לו את החיבה הפנימית, המנוע שמניע אותו עוד קיים אצלו. אז הוא מוכן להילחם על חייו, על עצמו, על עצמיותו, על השקפותיו, על תרבותו. לכן המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. עד שמתבלט את צורתו של אותו עם, ויוצאת אל הפועל בהגמרה, באופן גמור, שלם, בכל פרטי עומקיה. נעזור רגע את המשפט הבא, זה כבר קשור לישראל. אם כן, כשיש מלחמה גדולה בעולם, אנחנו מתחילים להבין, מתעורר כוח משיח. אם כן, מלחמה נעמי התחלת את הגאולה? היא. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מה זה מתעורר כוח משיח? מתבררים או מתבררות המהויות שצריכות להתארגן באופן חדש בעולם. חלק מהקלקולים, הרישה, התאומה, הזדון, הגאווה, השקפות העולם המוטות וכו', במרכאות, כפולות ומכופלות מפסידות במלחמה, כלומר מסולקות, זמיר הריצים, הריצים והריצות, הרישה, התאומה וכו', נאבדים מן העולם, וכרגע מופיע בעולם איזה כוח חדש, שהוא כוח שצריך, אם אפשר לומר, לשלוט בעולם. עכשיו כמובן, המציאות של גאולת ההיסטוריה וגאולת האנושות היא לא תיגמר במלחמה אחת. אז כל מלחמה היא בונה איזשהו רובד, על גבי רובד, על גבי רובד. זה לא חייב להיות מלחמה צבאית כמו שאמרנו. יכול להיות מלחמה פוליטית, תרבותית, מלחמה, כן היום אולי מלחמה היא באקדמיה, כל המלחמה בדעות, ברעיונות. זה לא חייב להיות דווקא מלחמה של צבא מול צבא. זה בא לידי ביטוי גם במלחמה של צבא מול צבא. לכן עוד פעם אני חוזר לאחד, לאלף. כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. אז אף על פי שזה נראה הרס וחורבן כלפי חוץ, זה לא נכון. מלחמה נעמי התחלת את הגאולה. איזה גאולה? זה מברר את כוחות החיים התרבותיים, הערכיים, המוסריים, החיוביים והשליליים, מחדש. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. לפעמים זה נראה כלפי חוץ, לפעמים זה רק כמו חנו בסמים. וכל התור נשמע בארצנו, לפעמים זה נראה כלפי חוץ, לפעמים עוד לא. אני מדלג רגע למשפט הבא, אף על פי שהוא חשוב מאוד, ואחר כך, דילגתי חמש שורות, ואחר כך כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש. איזה רוח? אותה רוח של התוצאות של המלחמה, שהיא בעצם יצירת הפסיפס החדש, הארגון האלוהי החדש, לערכי העמים שבמרכזם ערכם של ישראל. ואחר כך כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח, אותו כוח משיח, שהוא רעיון, כלומר של הופעת האידיאלים האלוהים, בתוך המציאות מתחילים כבר להופיע ברגליים. אומנם זה מופיע על ידי העקבות, עקבת דמשיחה. רגלי משיח, שהם ביטוי לכוח משיח, הם מתגלים בעקבת דמשיחה. והרבה פעמים העקבות האלה, לולו היינו יודעים לזהות את העקבות כמו הגשש, כפי שאומרת המשנה בסוטה, והגמר בסנדרין, אז לא היינו יודעים לזהות העקבות, שזה עקבות משיח, אינו מהפוך, זה עקבות ההפך מהמשיח, חד ושלום, כך אנו חושבים. אבל ברוך השם שיש לנו גששים שהם מגלים לנו את העקבות האמיתיות. ואחר כך כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. אומר הרב, עכשיו ברור, כגודל המלחמה, כגודל ההרס, החורבן, המאבק, גם בכמותו, וגם באיכותו, כלומר ככל שזה מקיף יותר עמים, וככל שהמשמעויות של המאבק הזה יותר חמורות, זה מראה שהעולם יותר מתקדם. זה מראה שיש כאן ברור נוקב מאוד שהוא נוגע, א', כמותית לכל העולם, במרכזו ישראל, וב', הוא כנראה מקיף צדדי חיים משמעותיים ביותר. אני חוזר שוב למשפט הזה, מלחמת, סליחה, ולפי ערכה, עוד פעם, ואחר כך כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. לא תמיד אנחנו נזהה את העקבות. לפעמים נזהה אחרי זמן. לכן הרב אומר, מלחמת עולם של עכשיו, מלחמת עולם הראשונה, 30 שנה לפני הקמת המדינה, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. ציפייה מלשון צפייה, הקדוש ברוך הוא צופה, מתחת לפני השטח, את מה שעוד לא רואים אולי על פני השטח. מצורף אומר הרב לכל גלגולי הזמנים והוראת הקץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. עונה, התחילה כבר התיישבות, מתחילים לראות את הקץ המגולה, ארץ ישראל מתחילה לתת פירותיה בעין יפה לעם ישראל שכבר התחיל לעלות לארץ, עלייה ראשונה, שנייה, שלישית וכו'. התחילו כבר עד מלחמת העולם הראשונה וכו'. ולכן אומר הרב בדעה גדולה, בדעה עמוקה שמזהה את מה שנמצא מתחת לפני השטח. בגבורה עצומה, בגבורה של צמצום, כלומר ביכולת ידיעה כזאת שהתהליך האלוהי הוא תהליך שהוא מתקדם כמעט כמעט, גבורת הצמצום, לא גבורת ההתפשטות. ובהיגיון עמוק וחודר, פנימי מאוד, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה, תוכן עליון מאוד, של אור השם, המתגלה בפעולה נפלאה, בעלילות המלחמות הללו בייחוד. הרב ישראל בביטוי עלילה הרבה פעמים. עלילה מצד שני, מצד אחד, סליחה, זה מה שנקרא, אני אומר את זה בשפה שלנו, כן, להתעלל, חוזה שלו. להתעלל זה דבר נורא. מצד שני, עלילה זה מלשון סיפור, עלילה. יש איזה מאורעות, יש פרק א' ופרק ב', ופתאום פרק ג' מתהפך, ופרק ד' פתאום מתגלה מה שהיה בעצם סמוי בפרק ב', וכו'. כמו שאמרנו כמה פעמים, אל נורא עלילה. המציא לנו מחילה ושאתה נעילה. העלילה מצד אחד היא נוראה בקושי שיש בה, כי זה מופיע בתהליך מסובך ומורכב מאוד. מצד שני, אל נורא מלשון גודל, אל הגדול הגבור והנורא. העלילות של ריבונו של עולם בהופעת האלוהות על במת ההיסטוריה, מצד אחד היא נוראה, כי זה כנראה עובר דרך הרבה משברים, מלחמה, כפשוטו וכדרשו, ובית, הנשגבות האלוהית, שהקב"ה מגלה דברים בתהליך ארוך וסמוי מתחת לפני השטח, עד שאתה מזהה את הדברים מעל פני השטח, זה מראה לגודל האלוהי. נורא, איזה נוראות, איזה גודל אלוהי. לכן מסכם הרב את הפסקה הזאת, נחזור לחלק הראשון שראינו יותר מאוחר, שדילגנו יותר מאוחר, בעל מלחמות. מי שמנהל מלחמות בכל הסוגים, מכל הסוגים, זה לא נשיאי ארץ, זה לא מלכי עמים, זה לא פוליטיקאים ולא אנשי תקשורת. מי שמנהל מלחמות זה ריבונו של עולם. הוא בעל המלחמות. יש בעלים למלחמות. יש אדון למלחמות. ובעומק המלחמה זרוע צדק. והתכונה של הזרע כשהוא זרוע, זה שהוא נמצא מתחת לאדמה ולא רואים אותו. ואפילו בהתחלה כדור הוא מתחיל להרכיב. אבל לאט לאט הזרע הזה מתחיל לצמוח. מצמיח ישועות. הזרע שהיה זרוע, אותו צדק שהיה זרוע בעומק האדמה, ולא נראה כלפי חוץ, מתחיל להתגלות. הישוע מתחיל לצמוח. ואז העולם מתחיל להתרפא. בורא רפואות, תרבויות, דעות, רעיונות, מוסר, ערכים. כמובן, זה תהליך ארוך, זה לא נגמר במלחמה אחת ולא 100 שנות היסטוריה. אבל העולם באופן עקרוני מתחיל להתרפא. נורא תהילות. ואז אנחנו מתחילים להלל את השם על הגודל, על העוצמה. הקדוש ברוך הוא מנהל את המהלכים ההיסטוריים דרך המלחמות אל הגאולה. אדון הנפלאות, פלא, לא היינו חושבים על תהליכים כאלה, על חשבונות כאלה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שחידוש מעשה בראשית זה לא רק עולם הטבע, אלא בעיקר ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המאורעות. אור חדש, כל המגמה של בעל מלחמות, זורע צדקות, עצמי רשות וכו' וכו', כל המגמה של כל זה, אור חדש על ציון תאיר. גאולת ישראל שהיא גאולת העולם. ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה השם, יוצר המאורות. לכן ברכת יוצר המאורות היא לא רק על הטבע, על המאורות שבטבע, השמש והירח, אלא בעיקר על ההיסטוריה. ברכת המאורות הראשונה לפני קריאת שמע, היא ההנהגה האלוהית את הטבע, והוא בעיקר את ההיסטוריה. בעל מלחמות זורע צדקות, עד אור חדש לציון תאיר. אני אומר עכשיו בדיחה. לפי אחינו האשכנזים, שאומרים אור חדש לציון תאיר, הם צודקים או לא? אחינו האשכנזים מהתפילה אומרים אור חדש לציון תאיר, לא? אשכנזים נוהגים להגיד. מה? אומרים. אז הם צודקים או לא? צודקים. ואחינו הספרדים לא אומרים. מה נענה? פשוט להם. יש דברים פשוטים שלא צריך להגיד. עד לכאן הבדיחה. אולי היא גם נכונה. יש דברים שהם כל כך טבעיים, כל כך פשוטים, כל כך ברורים, לא צריך להגיד אותם. ברור שבעל מלחמות זורע צדקות וכו', ברוך אתה השם יוצר המאורות, לא צריך להגיד אור חדש לציון תאיר. בשביל מה כל התהליך הזה? ברור שבשביל גאולת ישראל, שהיא גאולת ההיסטוריה, שהיא גאולת העולם. אם כן, התקדמנו היום קצת. מה התקדמנו? שאף על פי שהמלחמה היא נראית כלפי חוץ כחורבן, ובאמת היא מחריבה דברים, היא בונה את העולם מחדש על פי סדרי תרבות, רעיונות, אידאות, מוסר, ערכים, מכוח החורבן הזה, היא בעצם בונה איזשהו עולם חדש, שבעצם העולם החדש הזה הוא באמת התחלת גאולה. לכן מלחמות נמי התחלת לגאולה. ולכן, כשיש מלחמה גדולה בעולם, ככל שהמלחמה יותר גדולה בכמותה ואיכותה, מתעורר יותר הכוח שבעצם מגלה שאפשר כבר לגלות את הערכים במציאות. כוח משיח. איך אנחנו יודעים? הנה, הראיה, הקדוש ברוך הוא יוצר פסיפס חדש, ארגון חדש, איזון חדש בין הכוחות בעולם. זאת ממש הקדמה מאוד ראשונית להבין בכלל את מציאות המלחמה. לכן הרב אומר דברים פשוטים. כשיש מלחמה גדולה בעולם, באמת מתעורר כוח משיח. לכן המלחמה במבט חיצוני היא חורבן, במבט פנימי זה חורבן שבונה את העולם מחדש. טוב, התחלנו, רק התחלנו את הסוגיה. שר כוח, נמשיך פעם הבאה בעזרת השם.